חג עצמאות שמח, טליה.
חג שמח, עידן.
אנחנו כאן בתוכנית העשור, וכמה כיף בתוכנית העשור לבונבוניירה לעסוק אולי בחג הכי שמח, שלפחות אני ואת אומרים שהוא הכי שמח, וזהו יום העצמאות. רגע לפני, רגע לפני הכל, בואי נכניס אותנו קצת לאווירה. תכונה לקראת יום העצמאות, תכונה רבה לקראת חג העצמאות, מורגשת בכל רחבי המדינה. חגיגות העצמאות יתחילו בסדרה של עיתוני עיתונאים, שיערכו ב-16 ערים ומושבות, בהשתתפות שרי ממשלה, ראשי עיריות, מועצות, מפקדי צבא ועוד. כך נכתב בהארץ 1953. היום זה קצת פחות עיתוני עיתונאים.
מה זה עיתוני עיתונאים? ומה זה תכונה? תכונה, איך זה עברית של פעם פשוט באמת מרהיבה.
שאלו אותי פעם מה זה תכונה, ואמרו לי, אל תשתמש בזה אם אתה לא יודע להסביר. תכונה זה התרגשות כזאת.
התרגשות.
את אחוזת התרגשות?
האמת שאני אחוזת התרגשות רק מהצלילה לתוך הארכיונים והזיכרונות שפתאום מתחילים לצוץ לי. מכל ימי עצמאות,
שאיכשהו
תמיד...
מה הכי?
אז כל ה... פתאום, אתה יודע, אני גדלתי בחולון, ויום עצמאות זה היה רחוב סוקולו, ותמיד חגיגות עצמאות בשנות ה-80 היו איכשהו מתקשרים לבתי קולנוע. עכשיו, החגיגות לא היו בבתי הקולנוע עצמם, אבל זה היה נפגשים ליד קולנוע רינה, במת הבידור של קולנוע סבוי, נפגשים ליד קולנוע ארמון, וזה היה כזה כיף ללכת ברחובות, קצת כמו ביום כיפור, הזיקוקים היו אז במרכז העיר, לפני שהעבירו אותם למתחם הרחוק בתחילת שנות ה-2000. אז הכל היה נגיש, הכל היה קרוב, הכל היה מתחת לבית, בימות הבידור, השלטים שמבשרים על ריטה שתופיע, שהייתה אמורה להופיע, לא הייתה אמורה, היא הופיעה ב-1989 בבימת בידור בחולון ליד קולנוע רינה, והבעיה עם ריטה הייתה זה שהיא הגיעה רק ב-2 בלילה. עכשיו אני הייתי ילדה בת 12, אני חושבת 13, משהו כזה, ואבא שלי יצא איתי מ-10 בערב לחכות ולחכות לריטה שתעלה על הבמה.
העיקר ירדו על מרגול, שהייתה באה מ-7,000 הופעות. כן?
והיא פשוט לא הגיעה, ואתה יודע, הייתי יחסית ילדה קטנה, וכבר... אין, בימים ההם זה כבר, זה לא, עדיין לא הסתובבתי לבד, לא הסתובבנו לבד, ופשוט לא ראיתי את ריטה, את ההופעה של ריטה. זה היה מאוד מאוד...
וזה שבר את ליבך?
מבאס. זה שבר את ליבי, כן. אבל אחר כך ראיתי הרבה הופעות של ריטה, ואני זוכרת את הציפייה הזאת, לראות אותה, היא הייתה אלילה, ריטה זה הייתה 1989, זה היה באמת בשיא התהילה שלה, היא הייתה באמת כוכבת על, מטורפת, אחרי, קצת אחרי עידן ירדנה ואופרה, אולי די אפילו במקביל. וכן, אז זה יום העצמאות שאני זוכרת, אחי, לרע.
אני זוכר יציאה לבימות הבידור פה בראשון, בדרך כלל במדרחוב, שזה מי שמכיר את העיר, רוטשילד פינת הרצל, או הרצל פינת רוטשילד, בכל אופן שם הוקמה במה, שם היו, וגם איפה שהיה מול האצטדיון, אצטדיון מגרש הפחים הישן, היום יש שם שכונה,
נכון.
מגרש הפחונים בראשון, וגם שם, איפה שמוקמת התחנה המרכזית החדשה באזורים הללו, היו במות בידור וכולי. אבל האמת שדווקא את הערבים של 25 השנים האחרונות אני יותר אוהב, שפשוט אנחנו מתכנסים אצל הוריי והם מזמינים את החברים שלהם, ופשוט יש על האש אל מול הטלוויזיה, זה מתחיל עם טקס הדלקת המשואות, ותמיד יש מחנק מאוד גדול במעבר הזה בין יום הזיכרון ליום העצמאות, ואז פרצי השמחה בלתי נשלטים. ואני חייב לומר שבמשך 3 שנים גם שידרתי את טקס המשואות בגלי צהל, וזה מסוג הדברים ש... אתה... הוא סבבה, הוא נורא כיף, זה עדיין הטקס הכי משמח, אני עדיין הכי אוהב אותו, גם במהלך השידורים היה לי כיף, אבל זה כמו מסוג הדברים של להגשים את הפנטזיה, עדיף להישאר לפעמים בחלום, כלומר,
נכון.
כשאני צופה בטלוויזיה מהבית, ואני רואה, והמון מחשבות רצות לי, ואני לא עסוק בשידור, או בעמדת השידור, או במה קורה עם ההפקה, או מתי קיבלתי את השידור, או מתי אני מחזיר את השידור, כשכל זה לא קיים, אתה בקטרזיס הרבה יותר גדול, וזה תענוג, הטקסים האלה. אני באמת מרחם, וראיתי כמה אנשים שצייצו שהם לא מבינים את הוויכוחים סביב טקס המשואות שיש מדי פעם, מכיוון שמי בכלל צופה בו? לא, יש קונצנזוס כמעט רחב.
קונצנזוס, אני מסכימה.
אנחנו מתים על הטקס הזה, מתים על הערב שהוא פותח. לרוב יש שם ביצועים ושילובים מרגשים, וזה נפלא. התחושה הזאת בתוך הלב, התחושה, הלב מתמלא. פתאום לרגע אחד כולנו באמת ביחד, בלי כל הציניות, בלי התחרותיות הזאת, בלי הרצון לאכול אחד את השני. פתאום, לשנייה, למה שנקרא לינגיה אחת רכה, כן? אבל אני לוקח אותך לימים, טליה, שלדעתי היה הרבה יותר טוב בהם, היה הרבה יותר כיף בהם, ואולי זה רק בגלל שאנחנו יודעים להביט עליהם ממעוף העיתונים של פעם, ואני לא יודע מה היינו עושים, היינו בהם בחיים, אבל שימי לב, 1965, בפתח תקווה, אמפי תיאטרון אורון, ערב יום העצמאות, שימי לב, אך איזה לילה, זו כותרת האירוע.
אך.
ושימי לב מי מופיע. שייקה אופיר, חנה אהרוני, חנה אהרוני, זאת אומרת ישראלית שעשתה חייל בחול ושרה את ויבה אספניה, כן, את ויבה אספניה.
ויבה אספניה, אוי.
רביעיית המועדון, שאינני יודע אם זה מועדון התיאטרון או איזשהו סוג של קאבר לעניין הזה. הדודאים, האופרים, אליזה הזיקרי, התרנגולים, הגשש החיוור, והמנחה אורי זוהר.
אורי זוהר.
בחיפה, בקולנוע ארמון. הכל מתחיל בחצות, כן? ולמה בחצות? כי כל האומנים חילטרו. והם צריכים להתאסף. ואורי זוהר מספר להגמון על איזשהו כישלון אחד צורב, שהם באו כולם מהופעות במרכז הארץ, הגיעו לקולנוע ארמון, והקהל שרק בוז, בוז, היו בטירוף, בערך כמו מה שקרה לך עם ריטה. ואז אורי זוהר, בכישרונו היוצא מן הכלל, הצליח לארגן אותם במקהלה. בנים ליצוק בוז, בנות ליצוק אופו, ויצא מזה מקהלה יפה. אבל גדי יגיל, בסדרה במדינת היהודים של מודי ברון, מספר על אירוע דומה, אינני יודע מה האירוע הזה, שהגיעו כל האומנים והגיע אורי זוהר, וזה פשוט לא עבד. הוא אמר, לא עבד, אורי זוהר הגדול, לא עבד. ומאז הוא התמקד בעיקר בסרטי קולנוע, כן. ופחות בהנחיית בימות בידור. אבל מה תגידי על זה, אה? איזה ארסנל, איזה אנסמבל של אומנים.
אני הייתי נותנת הכל פשוט כדי להיות שם, אז אתה יודע, אבא שלי לפני כמה שנים מצא איזו מודעה, כנראה אבא שלי שמר כל מיני כיתה עיתונים, שכנראה מישהו מהמשפחה הופיע בה, וזה הופעה דווקא ממוצאי יום העצמאות, לא, בעצם גם בערב יום העצמאות, בהיכל הספורט, בעשירי לחמישי, 1978, בוא נהיהם, בוא נהיהם היו בארץ, בליווי פסקול מוזיקלי.
שזה, הם זמרי בצורת, הם עשו עם השפתיים? מה זה אומר?
הם עשו עם, סביר להניח שהם עשו עם השפתיים, אבל מי אורח הכבוד?
מי אורח הכבוד? תני לנו את זה.
סטארסקי, סטארסקי, פול מייקל גלייזר.
מסטארסקי והאץ'.
מסטארסקי והאץ', ולהקת החימום, בקרה, יסר אייקן בוגי. אז האומנים כמובן התאכסנו במלון, אני אפילו לא רואה את השם של המלון, אבל זה תרחו לציין את זה במודעה, האומנים טסים בחברת לופטנזה, כל המקדים זוכה במקומות מועדפים, במה מסתובבת ומערכות קול מיוחדות מחול, והמופע, כל המופע הוא בחסות דובק,
חברת הסיגריות.
יצרני סיגריות איכות למעלה מ-40 שנה, ארבע הופעות לכל תושבי ישראל, תשמע, זה היה בהיכל הספורט, בהיכל הספורט ובמוצאי יום עצמאות גם בחיפה ובתל אביב.
אני רוצה להפנות את המאזינות והמאזינים שלנו לפלייליסט על בטוח, כיוון שבוני אם כן. ובקרה,
נכון.
וככבים בו בלי ספק, נכון. זה מה שהיה אז. אז כן, וזה בהיכל, כן?
כן, זה, לא, אפרופו, אגב, אפרופו דיברנו על טקס המסעות, השידורים שאני אוהבת ביום העצמאות, שבאמת הכי אני מחכה להם, זה דווקא השידורים בבוקר, מבית הנשיא, ואחר כך חידון התנך, יש משהו בבוקר הזה של יום העצמאות, בקזואליות של הרמטכ"ל, ו...
נכון.
ראשי הממשלות.
פמיליאריות כזאת. אגב, השנה זה לא בדיוק ככה, אבל מה שהיה בשנים האחרונות עוד מתקופת הנשיא פרס, באמת הפך את היום הזה לנגיש. כולם יושבים, מתבדחים, ואולי השנה זה טוב שזה כך, אנחנו צריכים איזשהו רענון בדמויות. ואז, אגב, כולם הולכים להתרענן. השנה הבאה לא תהיה בוודאות כמו שהיא עכשיו, כי לפחות הנשיא מסיים את תפקידו.
נכון,
דמויות אחרות אנחנו לא יודעים. אז אני מסכים איתך. אני ממש מסכים איתך, ואני חייב להגיד לך שהיו כמה ימי עצמאות שביליתי בחול, כי זה היה הזמן לקחת את החופשה.
כן.
אני בעצם הייתי בהדחקה, כי זה היום שאני הכי אוהב.
זה קשה.
וצפיתי בדברים האלה. אני זוכר מלון בלונדון, שנת 2014. ערב יום העצמאות הלכתי ועשיתי במסעדה סורית על הפעם ועל חמתם אני חוגג לכם על זה, במסעדה סורית, ברחוב המאופיין במסעדות ערביות, שכרגע ברח לשמו, במרכז לונדון. ומעבר לכך, בבוקר שלאחר מכן, פשוט פתחתי וצפיתי בטלפון, בטקס מבית הנשיא, ופרס ישראל שהשנה הוקלט. טוב, זה לא, בגלל, מה שקורה הפעם זה לא מה שהיה פעם, ואני רוצה לחזור לפעם, זה עושה לי את זה יותר.
נכון.
הדברים האלה באמת, כמו שיש אנשים שקוראים מחקרים על הקורונה, אנחנו פשוט נוברים בארכיון, וזה עוד הזדמנות לומר תודה, תודה, תודה גדולה לאתר ג'יי פרס.
תודה רבה, אתם עושים לנו את החיים.
הספרייה הלאומית. והאוניברסיטה, אוניברסיטת תל אביב.
מיזם באמת נפלא וחשוב.
אז הנה, יום העצמאות הראשון שלאחר מלחמת יום הכיפורים, ואנחנו יודעים שאנשים לא היו פה שמחים, ועדיין היה מאמץ גדול. אני אומר לך, כאילו לא עברו 10 שנים מאז האנסמבל האדיר שהקראנו קודם, מ-1965. אז שימי לב להתגייסות. פשנל, שמואל צמח, נועם סמל, יצחק בן ניסים, כולם מציגים את האירועים המרכזיים של ליל העצמאות בתל אביב, 24 באפריל 74. היכל התרבות, פסטיבל הפסטיבלים של הגשש החיוור. הופעות פרידה עולמיות מכל התוכניות ועד היום, הם לא נפרדו באמת, אלא זה הופעות כאילו מסכמות עד התוכנית הבאה.
כן. כן.
כן, חשוב לומר. זה בהיכל התרבות. לאחר מכן, זה ב-9 וב-11.45, תביני, שתי הצגות בלילה. אנשים שם דפקו קופות. ממש, מטורף. כמעט באותן שעות, בסינרמה, גדי יגיל ויגאל בשן, בליווי תזמורת בת 7 נגנים, עם עדנה לב, טיקי דיין, שלישיית שוקולד מנטה מסטיק, בהנחייתו של חיים בנאי.
וואו, עכשיו, עדנה לב היא זמרת יום העצמאות לחלוטין.
עכשיו שימי לב מה קורה פה, חשוב להבין. אני לא מבין איך זה עבד ביחד, אבל זה עבד ביחד. בסינרמה, הצוות הזה, אוקיי? ובאותה שעה, בקולנוע תל אביב גם, גדי יגיל ויגאל בשן, באותה שעה, בליווי תזמורת 7 נגנים, עדנה לב וטיקי דיין. רק שבמקום שוקולד מנטה מסטיק, רותי נבון, המנחה שם הוא דן שילון. את מבינה שהם עשו רונדלים בין האולמות בתל אביב?
זה מטורף.
זה היסטרי. הכל באותה שעה. חכי, לא סיימנו. אותה שעה באלהמברה. גדי יגיל ורותי נבון.
הם כאילו לא רוצים להתחייב על הזמן, זה כמו אינסטלטור, אומר, אני אגיע בין 8 ל-3.
כן, ותראי מי מופיע שם. גדי יגיל רותי נבון, כן? שלמה בר אבא, דובי גל, שוקולד מנטה מסטיק, גם הם עושות רונדלים, המנחה שם הוא שלמה בר אבא, ולהקת הסגנונות, אני מתאר לעצמי שזה עוזי והסגנונות.
עוזי והסגנונות, כן.
ובהצגה השנייה בחצות, מתי כספי, פופי קרנון ואושיק לוי, בשלישיית ועידת ג'נבה.
אני גם אוהבת את השילובים, אני אוהבת את השילובים בין האומנים, שזה כאילו רק ביום עצמאות יכול להיתכן.
זה מדהים. עכשיו, ככל שאני שומע תוכניות של אגמון מראיינת אותם אומנים באותה תקופה, מבחינתם זו הייתה חלטורה.
כן.
חלטורה, שהם לא היו מרוצים מנה כמעט, הם הרגישו שהם לא נותנים, הם באים בשביל הכסף. אבל אנחנו כמעריצים, כאוהדים, איזה כיף זה לראות את כולם על במה.
נכון, נכון. אפרופו, אתה יודע, אני חוזרת רגע למשדרי יום העצמאות. אתה יודע שבשנת 87 כמעט ולא היו משדרי עצמאות בטלוויזיה. להזכירך, זה היה רק ערוץ אחד. ואז עובדי החוץ בטלוויזיה, ממש שבוע, זה היה כמה ימים לפני יום העצמאות, לא הצטרפו לעבודה, החליטו שהם שובתים. התחילו לשבש את יומני השבוע, ואז הם אמרו, כי אם לא יאושר להם התעריפון החדש, הנהלת רשות השידור, הם פשוט משביטים, והם לא ישדרו את כל משדרי יום העצמאות. כמובן שבסופו של דבר, זה לא קרה, אבל זאת הייתה סחיטה מצוינת, זאת אומרת, כנראה זאת הייתה דרך היחידה להשיג העלאה בתעריפים, אבל אתה יודע מה, אתה מתאר לעצמך יום עצמאות אחד שלם בלי משדר, בלי משדר טלוויזיוני, כשיש רק ערוץ אחד, זה מטורף.
זה מטורף, ואני זוכר גם את קרייניות הרצף, למשל שירה גרה הייתה מעבירה בין אולפן אחד למשנהו, וזה תמיד היה בסיס חיל האוויר אי שם, ואופרה חזה עם גבריאל וחיים משה, ויש מופע אחד ספציפי שהכל עובר חביבי, וגם ריטה וכולם שרים את הלאה, נכון? של הגשש החיוור.
נכון.
הלאה, ימי כקדם וכולי. אבל כן, היום המשדרים האלה פחות חסרים לי, אולי כי אני אדם בוגר יותר, אולי כי יש יוטיוב, אולי כי אני ואת פשוט צופים בפורנו נוסטלגיה.
במשדרים של פעם.
אני מבקש לומר, המילה פורנה אינה מתייחסת לסרטי מין, היא מתייחסת לא, פשוט לא. לאהבה שלנו, לנוסטלגיה, והייתי אומר, זה פשוט עושה לנו טוב על הלב, נדמה שזאת המילה. כן, כדי לא להיכנס לבוטויות מיותרות, אז אני אומר, עושה לנו טוב על הלב, זה מה שזה עושה, זה מרגיע אותנו.
אני גם חושבת שעם כל הריבוי הערוצים, והעובדה שתכנס אנשים לפעמים אולי מעדיפים לשים נטפליקס או משהו כזה, אין פה פרסומת סמויה לנטפליקס, אז זה קצת מוריד מהתחושה שלי שיש מדורת שבט אחת שכולם יושבים מסביבה.
טקס המסעות הוא בעיניי מדורת השבט, ואחרי זה מתפצלים למגרשים השונים.
אני מסכימה איתך, הוא גם בעיניי מדורת השבט, למרות שבאמת בשנים האחרונות, אני לא יודעת, אולי בגלל שההוויה הישראלית מאוד מאוד מורכבת, אולי בגלל שאני שוהה יותר מדי ברשתות החברתיות, אז אני מרגישה ושומעת את כל הקולות מסביב, אבל אני חושבת שאם אנחנו נצא שנייה מהטוויטר, יכול להיות שאתה צודק, יכול להיות שתכלס, זה ערוץ שדולק באופן טבעי ביום הזה.
אני מעדיף פשוט להסתכל על יום העצמאות בעיניים של יובל אחייני בן החמש, שמנופף בדגל, ושר את השירים, ורוקד את הריקודים, וזה בעיניי היום היחיד שבו אני מאפשר לעצמי באמת פשוט להתנתק. זה אירוע מדיטטיבי. אני פשוט אוהב את היום הזה. הוא מספק לי את מידת היהדות שאני צריך עם התפילות שהתחלנו אותן ביום הזיכרון, אל מלא רחמים וכולי, גם תפילה לשלום המדינה ודברים כאלה, ואז התפילות החילוניות שלנו. אני חייב להגיד לך שאת ואני הרי ליברלים, לכל אחד יש את הדעות הפוליטיות שלו, אבל אני לא מסוגל לשמוע ביום הזה, רק ביום הזה, כי בימים אחרים באמת הרבה מאוד דברים יכולים להתפס בעיניי גם כלאומניים. כן. אני רוצה ביום הזה קלירנס להיות הכי לאומי ופטריוט שאני יכול. זה הרגע שאני בו מרגיש שייך. זה כמו לעוד קבוצת כדורגל, ככה אני אוהב את המדינה שלי, את החברה שבה אני חי, אני מרגיש הזדהות עם ההישגים שלה. אני חושב שלעשות את זה 365 ימים בטירוף, זה דבר שאולי אנחנו לא בדיוק רוצים לחיות בו, כי אנחנו רוצים לחיות במקום ביקורתי. אבל
נכון.
ביום הספציפי הזה, קשה לי לסבול את עורסי המסיבות. קשה לי. נורא.
אני האמת שאני מסכימה איתך. אפרופו, הזכרת את האחיין שלך, ונזכרתי וגם מגרש הפחים בראשון, אז גם לנו בחולון היה מגרש הפחים.
אולם הפחים של הכדורסל.
אולם הפחים של הכדורסל. ואולם הפחים בכל יום עצמות, בתקופה כשהייתי ביסודי, בטווח של שנות ה-80, היה הופך להיות למין מקום מפגש של כל תלמידי כיתות ה', יומיים לפני יום העצמאות, זאת אומרת זה היה ביום לפני ערב ביום של ערב יום הזיכרון בבוקר בעצם, ולקחו את כל כיתות ה', אני לא יודעת למה כיתות ה', זה היה כנראה קטע של חולון, היו מערבבים אותנו עם כיתות ה' אחרות בחולון, ורוקדים, זה מצחיק, הורה במעגלים. עכשיו, כל מיני שירים, באמת שירי הגבעטרון ושירי ארץ ישראל ושירי הדגל שלי הוא כחול ולבן וכאלה, אני ממש זוכרת את זה. אני זוכרת את השנה הזאת, אני אפילו לא, ניסיתי לחפש ככה בארכיון וברשת ולשאול אנשים, אולי הם זוכרים למה עשו את זה בחולון ואם עשו את זה גם בערים אחרות, אבל האמת שזו חוויה מקסימה, זו חוויה ממש ממש מקסימה, ועובדה שאני זוכרת את זה עד היום, זה היה פעם אחת.
אני מסכים איתך שאני מתגעגע למדורות השבט, ודומה שפעם דאגו למדורות שבט, אז טקס המסעות נשאר, גם היום, כלומר גם בשנים האחרונות דאגו עם האירוע בבית הנשיא, אבל אני לוקח אותך ל-1960, 27 במרס 1960, דיווח בעיתון הארץ, חידושים בחגיגות יום העצמאות. אחד החידושים בחגיגות יום העצמאות השנה יהיה תחרות הזמר הישראלי, מה שלימים נודע כפסטיבל הזמר והפזמון. ולחבר השופטים כבר הוגשו 400 יצירות, אמר ביום וב מר טדי קולק, המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה. אוהו, איזה היסטוריה יעשה טדי קולק 7 שנים אחר כך עם כן. ירושלים של זהב. אז טדי קולק גם הזכיר את קיום תחרות הכדורגל, כן? תחרות הכדורגל, קראו לזה, בין גנה לישראל ביום העצמאות. גנה לישראל ביום העצמאות. רק חסרים היו שם אברהם גרנט ויאל אחמן, שלדעתי אימנו את המבחרת של גנה. ויושב ראש ועדת יום העצמאות, מר יצחק לוי, אמר כי השנה יחולו כמה שינויים באירועים מטעם נשיא המדינה. מסיבת הגן הגדולה לא תארך, ובמקומה התקיימו 2 מסיבות גן. האחת לסגל הדיפלומטי, והשנייה לאזרחים מצטיינים בבית הנשיא. אבל רגע. כן, חכי. בואי נזרום רגע עם פסטיבל הזמר הזה. לוקח אותך לעיתונך מעריב. 30 באפריל 71, צבי לוי המיתולוגי.
צבי לוי.
מסכם את יום העצמאות בחותרתו. רק הירח, ראשון בפסטיבל הזמר. זוכרת, רק הירח, זורח, כן. נכון? אז נכון. התלהבות באופתיהם של להקות צבאיות ויהורם גאון. כי 2/3 מבעלי זכות ההצבעה בפסטיבל הזמר והפזמון, הכתירו אמש במקום הראשון את הבלדה רק הירח, שחיברו שמרית אור, לא מירית שם אור, אפשר להתבלבל.
כן.
שמרית אור ודני המיהוד, עברה פה סתירה פנימית, בביצועה של אילנית. למקום השני, הגיע השיר... ומתוק האור בעיניים. אני אומר בעיניים, כי ככה ססי שר, ומתוק האור בעיניים. תקשיבו לביצוע של ססי, ססי קשת. אז זה היה המקום השני, ומתוק האור בעיניים של רחל שפירא ומוני אמריליו, בביצוע ססי קשת, ואת המקום השלישי קיבל לא נדע הלילה בביצוע הדודאים, לפי מילים של יורם תהרלב ולחן של אבנר קנר. טוב, אני יכול לקרוא פה עוד המון דברים, אבל אני רוצה להביא אותך, אפרופו מה שאמרת על רשות השידור, ושאיש לא ידע, יש אנשים שבאמת ליבם עוד שם והם יכולים לחשוב שאנחנו יורדים. לא, יש לנו פינה סופר חמה לרוממה ולרשות השידור, ובכל זאת אנחנו לפעמים נהנים להקוץ, כי מי שלקח את החוק לידיים או את המחאה ולקח לנו, כמעט לקח לנו שידורים, אז אתם יודעים, לפעמים זה נחמד. אבל מה היה אז בפסטיבל הזמר ההוא מ-71? תלונות נגד רשות השידור. כותב צבי לוי, בציבור נשמעו טרוניות. מי זה בציבור? בציבור נשמעו טרוניות. היום לפחות
יש... רבים שואלים אותי.
בדיוק. בציבור נשמעו טרוניות נגד רשות השידור, מצד אלה שלא הצליחו לרכוש כרטיסים לפסטיבל. יהודה שטיין מירושלים אף הגיש תלונה למבקר המדינה, עם העתק לנשיא המדינה. ובה טען כי משרדי הכרטיסים של ירושלים הוצאו למחירה רק כמה מאות כרטיסים במקומות גרועים, שעתיים לפני פרסום ההודעה על פתיחת המחירה. דובר רשות השידור אמר כי בתגובה נמסרו למחירה לציבור הרחב 1,851 כרטיסים מתוך כ-2,600 מקומות בבנייני האומה בירושלים. השאר נמסרו לחלוקה לקצין העיר, לנחי צהל, עיוורים ופנסיונרים של הרשות. ככה זה.
אני רוצה להקפיץ אותך כמה שנים קדימה.
קדימה.
1989. עיתון חדשות, כן. עושה פרויקט גדול, ושמו הישראלים הפופולריים.
אופה.
אז אלה האישים הישראלים הבולטים ביותר בתחומיהם מאז קום המדינה, זה 40 וכמה שנה למדינת ישראל, חישוב מהיר, אני לא טובה במתמטיקה. הסקר נערך על ידי מכון מודיעין אזרחי בשבוע השני של אפריל 1989, בראיונות אישיים בקרב מדגם ארצי מייצג של 1,270 יהודים, הם חייבים לציין את זה, מגיל 18 ומעלה, ובכן, הגבר המושך במקום הראשון, דודו טופז. אני אתן לך את העשיריות כי זה ממש מצחיק. הגבר המושך, דודו טופז, מקום ראשון, אדם, אריק איינשטיין, שלמה ארצי, חיים יבין, בנימין נתניהו במקום השישי.
אופה!
עזר ויצמן, אני מזכירה, 1989. עזר ויצמן במקום השביעי, יהורם גאון, יצחק מודעי במקום 9 ויצחק רבין במקום 10. אישיות רדיופונית, במקום הראשון אלכס אנסקי, אחריו סייס, רפי רשב, מושיק תימור שלנו במקום 4. במקום 7, מושיק חובב, השמיני אלי ישראלי, שלום קיטל, ובמקום 10, שוש עטר. הספורטאי טל ברודי במקום הראשון, ברקוביץ' במקום השני, במקום השלישי אסתר רוט שחמורוב, ג'אמצ'י במקום 4, אתה זוכר את עמוס מנסדור?
ודאי.
הוא במקום 5, תנחום כהן מינץ.
תני, כן.
במקום 9, שלמה גליקשטיין במקום 10, אישיות טלוויזיונית, אני חושבת שזה חשוב. חיים יבין במקום הראשון, דניאל פר במקום השני, אחר כך גינת, יעקב אחי מאיר, דן כנר, מרגלית, רם עברון במקום השמיני, אילנה דיין שלנו במקום התשיעי.
די!
ובמקום העשירי רבקה מיכאלי, ורגע, רגע, רגע, אנחנו נלך רגע לשחקנים. כי זאב רווח לוקח את המקום הראשון, טופול, אלמגור, חנה מרון, חנה רובינה במקום החמישי, יהודה ברקן סוגר את הרשימה במקום העשירי, וזמר, זמר זמרת, הם ככה ירבבו את זה, יהורם גאון במקום הראשון, 23% שעבר את השוק, שושנה דמרי אחריו, ירדנה הרזי שלנו, אריק איינשטיין, אופרה חזה במקום החמישי, במקום השמיני ריטה, אילנית ואדם סוגר את
הרשימה. שוב ירדנה ניצחה.
והנה, והאישה היפה, האישה היפה, אני חושבת שהאישה היפה, אני לא יודעת אם היום היו עושים סקר האישה היפה, אבל רינה מור כמובן במקום הראשון, כמעט 30%.
הייתה מסתבל ב-76, נזכיר.
הייתה מסתבל, גם אילנה שושן במקום השני, ירדנה הרזי במקום השלישי, ניקול הלפרין במקום הרביעי, אופירה נבון, אתה זוכרת אופירה נבון?
היא הייתה אישה מרשימה.
מאוד, מאוד יפה. ג'קי קנדי הישראלית, אני חושבת. פנינה רוזמלו במקום השישי, מיכל מודעי, שגם הייתה אישה מאוד יפה, במקום השביעי, ענת עצמון, אופרה חזה וספיר קאופמן, לדעתי זיכרונה לברכה.
כן.
ואנחנו נסכם את זה עם הפוליטיקאים.
לכי על זה.
מנחם בגין במקום הראשון, דוד בן גוריון במקום השני, גולדה מאיר במקום השלישי בפער עצום, כי דוד בן גוריון קיבל 32% וגולדה רק 5%. אחר כך שמעון פרס, יצחק שמיר, אריאל שרון, יצחק רבין, שולמית אלוני וגאולה כהן חותמת את הרשימה. הם עשו גם ב-1989 על סופר ומשוררת שעמוס עוז במקום הראשון ולאה גולדברג במקום העשירי. אני לא יודעת אם היום היו עושים כזה סקר על סופר או משורר, אבל ככה נראתה המדינה שלנו בסקר הישראלים הגדול. הם קראו לזה מה ישראלי בעיניך? ישראלים בעיני עצמם. כן, מה ישראלי בעיניך?
זה לפני שאדון לפיד הפך את זה לסמל.
כן, ואגב על המדור גיליון החג, אז את הסקר הראשון הם הקדישו לפטריוט. אז במקום הראשון היה דוד בן גוריון, באמת בפער עצום, ואלי כהן במקום העשירי.
מעניין שמנחם בגין היה הפוליטיקאי הראשון, זה מתוך עיתון חדשות, נכון?
נכון, עיתון חדשות.
זה לדעתי משקף, טוב, אנשים כמעט ולא נכנסים לזה, אבל נזכיר למי שלא יודע, עיתון חדשות בעצם היה אני חלילה לא רוצה להעליב, כי כל גדולי הדור היו שם, אבל הוא היה אמור להיות הלואו-קוסט של הארץ, כלומר, או לא, הלואו-קוסט זה מילה לא טובה. אני מתכוון הפופולרי יותר של רשת שוקן, כן? זה הסיפור. כן. הוא רצה להיות הדבר שלא רק עיתון לאנשים חושבים, אלא עיתון לכולם. זה העניין בעצם. נכון? הגרסה הזאת, ולכן זה גם לא מפתיע אותי, כי הם הצליחו לקרוא את הישראליות כפי שהיא. מנחם בגין באמת היה בתקופה ההיא הרבה יותר מבן גוריון.
נכון.
ואני חושב שזה מדויק. אני אקח אותך לאוכל. בואי נלך לאוכל. אוכל זה גם תחביב שלי ושל טליה, אם אתם עדיין לא יודעים. אז תכף נציע לכם תפריט לחגיגות העצמאות. אבל עוד לפני כן, תראי את הידיעה הבאה מראשית שנות ה-50, 1952. חלת יום העצמאות. זה אפרופו כל חלות המפתח, שבתום פסח אנשים עושים כסגולה לממון רב, זוגיות וכל מיני דברים כאלה. אז חלת יום העצמאות, שתימחר לציבור לקראת יום העצמאות, תבשין חף א', 1961. כן, אז זה 61 ולא 1952.
כן.
תיבחר מחר בשעה 12:30, במשרד המסחר והתעשייה בתל אביב, במסגרת תחרות שנערכה בשיתוף עם ארגוני בעלי המאפיות. חלת יום העצמאות תהיה שונה בצורתה מן החלות המצוינות בשוק. היא צריכה לסמל בצורתה את חג העצמאות להיות קלה בגודל המקובל וניתנת להיות לייצור המוני ומהיר. ייבחרו שתיים מתוך הדוגמאות השונות אשר יזכו את בעליהן בפרסים ראשון ושני בסך 50 ו-25 לירות ישראליות. זה המון כסף היה אז.
זה, כן.
לדעתי תכפילו את זה ב-10, זה באזור, או אפילו 1,000. כלומר, 50 ו-25 לירות זה היה המון, כי אנשים עסקו אז יותר בגרושים ובפרוטות. הם היו... בכל אופן, תראי, אני בכלל חושב שחלת יום העצמאות היא פיתה. לא? זה הקטע שלנו.
כן, אני גם, נכון, נכון, פתאום. תכלס.
אבל אוכל. אז אפרופו עיתון הארץ, שגם הוא עלה לג'יי פרס, ואנחנו כל כך שמחים שזה קרה, אבל מצאנו משהו שכנראה קורה לא אחת, והוא קורה גם ברדיו, אני אגיד לכם את זה בכנות, כן, הוא קורה גם אצלנו. פלגיאט. לא יודע אם פלגיאט, פשוט פחות מתאמצים ועושים קופי-פייסט משנה לשנה, בהנחה שאנשים לא ידעו מה קורה. אז בואו ניקח אתכם לסעודת העצמאות כפי שהיא מצטיירת בהארץ של 1955. הנה סעודת יום העצמאות. אני הולך לגלות כאן בורות, אז תעזרי לי, ואם לא נעשה גוגל תוך כדי שידור. אז סעודת okay. יום העצמאות, הצעה א', קציצות חלמית במיץ עגבניות. מה זה חלמית?
חלמית?
מיד אבדוק. מרק צח מירקות עם כיסוני בשר, תרנגולת ממולאה בבורגול או אורז, גזר ואפונה מעודים, קישואים מטוגנים במיץ לימון, לפתן פירות בלתי מבושלים, כלומר סלט פירות.
חלמית זה צמח, אגב. צמח רפואי. כמו חובזה.
אז חובזה, זה אח וממש מלחמת השחרור, הם היו עושים מזה את ה...
כן.
ועוגת שבעת המינים. עכשיו, החלמית נשארת גם להצעה ב'. סלט חלמית בתחינה, מרק צח מירקות עם כיסוני בשר, כיכר בשר ממולאה, יעני קלופס, בביצים שלוקות, תפוחי אדמה מטוגנים, קישואים במיץ עגבניות, קפה שחור, ועוגת שבעת המינים. חוץ מהקפה השחור, זה לאשכנזים בלבד האירוע הזה.
לא, לא, זה נהדר. ואפרופו חובזה, אני חושבת, אני לא יודעת אם זה אותו צמח שתקנו אותי מאזיננו, אם אני טועה, שקראו לו לחם ערבי, שזה היה גדל אצלנו אפילו מתחת לבית, אני זוכרת, והיינו מקלפים אותו ופשוט אוכלים. אז כן.
מתקדמים?
הקפה השחור נהדר.
אז זהו, אז מתקדמים שנה קדימה, עדיין בעיתון הארץ, תפריט יום העצמאות, רק בתוספת איורים ודברי רקע, אבל האוכל אחד לאחד. האוכל אחד לאחד, קציצות חלמית במיץ עגבניות, היה. מרק צח מירקות עם כיסוני בשר, היה. תרנגולת מולה בבורגול עם שינוי קל, או אורז.
נכון.
גזר ואפונה מעודים, קישואים מטוגנים במיץ לימון, לפתן פירות בלתי מבושלים, עוגת שבעת המינים. ותפריט ב', סלט חלמית בתחינה, הכל אותו דבר, כיכר בשר קלופס, הכל אותו דבר, אבל רגע, תליה, יש כאן דברי רקע. ודברי הרקע נותנים לזה את הנופח המעט שונה עם הסברים. לקראת הסעודה החגיגית בחוג המשפחה בערב יום העצמאות, מציעה המחלקה לתזונה שעל יד משרד החינוך שני תפריטים לסעודה, הקשורים בזיכרונות ממלחמת השחרור בקום המדינה ובקיבוץ גלויות, עם קיבוץ הגלויות מורכב מגליציה ופולין.
אז כאילו הם לא מדברים בכלל על האש.
אין את המושג הזה כאן.
אין את המוס, זה מדברים פשוט על ארוחה שהיא קצת דומה לארוחת ליל הסדר, ארוחה מסורתית לחלוטין.
הנה, כאן הם באמת מסבירים על החלמית, ב-1956, שנה אחרי, כן, כן, מורכבת לזכר מצור ירושלים. זה שימש כירק יחידי, כמעט יחידי, בזמן המצור על ירושלים. כן, אז הם, אבל אחרי זה הם עוברים לקרפלח.
אני רוצה להחזיר אותך לטלוויזיה.
כן.
תרועה לישראל. השם אומר לך משהו, תרועה לישראל, כי לי יש זיכרון מאוד 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 חזק ש...
ודאי, תרועה לישראל, זהו האב טיפוס, הפיילוט המשודר בעצם למה שהיה אחר כך למעגל של דן שילון.
כן. אז דווקא תרועה לישראל ב-1990, אני אספר לך את הסיפור שאני זוכרת, ואז אנחנו נגיע לידיעה שתפסה אותי ככה. אני זוכרת שיעור ספרות שקראו לזה בכיתה זין, שיעור עברית, מקראות ישראל. אני יושבת יום אחרי יום העצמאות, לדעתי זה יצא יום שבת, אז זה היה ביום ראשון. בשולחן הראשון בכיתה בבית ספר, וכולי צמרמורות, כי אנחנו קוראים את השיר, ואולי לא היו הדברים מעולם. וערב לפני כן, ריטה נתנה, אפרופו ריטה, ריטה זה, פתאום אני ככה נזכרת את כמה הילדות שלי די מחוברת לריטה עם יום העצמאות.
כן.
היא הופיעה בתוכנית תרועה לישראל עם התזמורת הפילרמונית, והיא נתנה ביצוע, ואולי לדעתי זה הביצוע הראשון, ובאמת אחד הביצועים הכי יפים בעולם, זוכרתי לפשוט שסמלה שחורה, והיא באמת זמרת זמרת עם כל התזמורת, בניצוחו של זובין מטה. ואני ממש זוכרת את כל התוכנית הזאת, היא שודרה במוצאי החג. באמת היה שם את הקונצ'רטו לכינור של מנדלסון, ובאמת פריים טיים בטלוויזיה שבאמת שידר קונצרט, פשוט קונצרט מטורף. ועוד היו בתוכנית הזאת גם גידי גוב, שהוא שר את שלל שרב, ודני סנדרסון, תראה, כתוב כך, גוב ישקשק, סנדרסון ילבש טוקסידו, וריטה תשיר ואולי, זה פורסם ב-15 לאפריל 1990, ממש שבוע לפני שהתוכנית הזאת שודרה. גידי גוב ששר את שלל שרב, הודה למיקרופון שהוא משקשק. דני סנדרסון שלרגל האירוע לבש את הטוקסידו הראשון בחייו, שר את שיר הגלשן בליווי 4 זמרות. ריטה במידי, מידי, שחור וצמוד, החייתה בביצוע מרגש במיוחד, באמת, אני אחפש את זה ביוטיוב, אחד הביצועים, אני פשוט לא שוכחת את הביצוע הזה, את ואולי של רחל, גלי אתרי בצמה ארוכה ובתרבוש מוזהב, הגישה מחרוזת בתימנית, שלמה ארצי התייסר כמו תמיד, בלילה לא שקט. וכן, אינך בכן לא מבוטל ובדרך כלל באנגלית לכבוד המנצח, דן שילון. ברגע האחרון הוחלט שלא לראיין את משה וילנסקי שנכח בקהל לכבוד יום הולדתו ה-80. וכשתשודר התוכנית במוצאי יום העצמאות תהיה הפילרמונית במסע הופעות בברית המועצות, וריטה תתכונן בזגרב לתחרות האירוויזיון עם שרה ברחובות. אז אני ממש זוכרת את זה, כאילו זה היה אתמול, פשוט... אני בטוחה שאם אני אמצא את זה עכשיו ביוטיוב, את המופע הזה, זה יחיה בי אפילו את קטעי הקישור.
ברור.
ראיתי את זה פעם אחת, כן, מדהים.
לדעתי, מישהו גם דאג לשלוח לך קישור.
כן, נכון.
לבהות בזה.
בדיוק.
שילון באמת מספר שזה היה המעגל הראשון, ושם ניצת הרעיון, ומה שהוא הוסיף פשוט בערוץ 2 הישן, הניסיוני ב-91, זה באזור מלחמת המפרץ ומעט אחריה, זה פשוט את הדיבורים ואת השיחות עם האורחים המגוונים. אבל כי שם בעיקר היה מעגל של אומנים בתרועה לישראל. לא היה את הפוליטיקאי, הקוקסינל והדוגמנית. אז זה שם, אבל שם זה נוצר. וזה כל כך נפלא, כי אתה שומע ביצועים מוזיקליים מכל מיני סוגים, מכל מיני גוונים. ואפשר גם ללכת עוד אחורה, ולראות את האב טיפוס של תרועה לישראל בתוכנית שנקראת חתימה טובה, לאחר הסכם השלום עם מצרים. שם לא היה מנחה, וגם לא היה מעגל. אבל ישבו מלא מלא אומנים, אחד עם השני, כשחנה מרון פותחת ואומרת, שלום. כן, ככה, כאילו, חתימה טובה. וכל האומנים ביניהם, גם סנדרסון עם להקתו של זוזו מוסה, כן? עושים דבר מעניין. כן, אלה היו משדרים, טלוויזיה, אז הייתה קסומה, גם היום בדרכה שלה היא קסומה, ואני שם לב, כדי לחזור לתקופה שאת ואני אוהבים לדבר עליה, או לחלום לפחות שהיא הייתה סוג של גן עדן, 67 עד 73. ואני מנסה להבין מה היה ביום העצמאות, נגיד, שנה אחרי המלחמה, ב-68. תתפלאי שלא היה מקורי כל כך. זוכרת את אח איזה לילה מ-65? אז הנה אח איזה לילה מ-68. התיאטרון העממי, שזה פשנל, מציג את אח איזה לילה. התוכנית הטובה ביותר שאפשר להציע לכם לכבוד חגיגות יום העצמאות ה-20. החל התרבות יום העצמאות בחצות. כלומר, שוב, כולם החלטרים, ואז בחצות הם באים לשם. באים להיכל התרבות. רוצה את הרכב? הנה הרכב.
בהחלט.
שייקה אופיר, יפה ירקוני, יוסי בנאי, אבנר חזקיהו, בומבה צור, ציפי שביט, רבקה מיכאלי, אילי גורליצקי, והמנחה גדי יגיל. מכירת הכרטיסים החלה במשרדי לאן, לאן כבר היה קיים אז, לאן, לשם.
לאן.
אני רוצה, יש סיפור מפורסם שגדי יגיל סיפר, שהוא היה מוזמן, אפרופו חנה מרון, לעשות את הלו דולי, לא קראו לזה הלו דולי, קראו לזה הלו דולי בעברית. וזה היה אצל גודיק, יריבו המושבע של פשנל. ופשנל אמר לו, אתה תלך לגודיק, תחזור לפה, תעשה דיזינפקציה, ואז, כלומר, תתנקה מכל הדברים. הוא לא סגר את הדלת, זה מה שיגיל רצה להראות. הוא אפשר לו ללכת ולהתפרנס ולבלות אצל גודיק, אבל הוא אמר, תבוא, תעשה דיזינפקציה, ואז תעשה את הדברים ותחזור לעבוד איתי. כך זה היה, זה מה שדיברו אז, כך דיברו אז, זו הייתה השפה, וכן, ואני מזכיר שאז בתיאטראות, קזבלן היה רץ באחת מגרסאותיו, ושלל הופעות. איי, היו ימים, נכון?
היו ימים, בהחלט, אתה יודע, השבוע צפיתי באחד הספשלים ליום העצמאות, לדעתי, משנת 85 עד 86, וזה הפתיע אותי בפשטותו. זאת אומרת, תוכנית ששודרה באמת בערב יום העצמאות, כל הפאטוס והתזמורות והפילהרמונית, זה משהו שיתחיל בסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, ובאמת גדל וצמח לממדים בלתי נתפסים עד שדאך בחזרה. אבל בתחילת שנות ה-80 הייתה איזה סוג של עדיין צניעות במשדרים האלה, ואתה באמת ראית את מוטי קירשנבאום, שנחה באמת את המשדר המרכזי, ערב יום העצמאות, אני מניחה שבערך בשעה 10-9 אחרי טקס המשואות, הוא שודר, יושב עם דפים, אפילו לא כרטיסיות חגיגיות, עם חולצה כחולה מקופטרת, לא משהו, בלי פאטוס, בלי שום דבר, שלושה זמרים שהופיעו שם, כמובן שטוביה צפיר ורבקה מיכאלי, וגם, איך קוראים לו, ברח לי שמו של יוני חן,
כן.
אני חושבת שגם
יוני חן המנוח, גם הוא אינו אמנו כבר.
המנוח זיכרונו לברכה.
שדיבב את בץ.
נכון, נכון. באמת בסדרה של מערכונים פשוטים, קצת, אפילו סיבה למסיבה הייתה הרבה יותר חגיגית מהתוכנית הזאת, אבל היה בזה משהו מאוד מאוד נחמד, ואתה רואה את הקהל, וזה מצחיק אותי תמיד להסתכל על הקהל. היו מצלמים תמיד את הקהל.
כי רוצים ריאקשן.
תשמע, אני מתביישת להודות שאני, כשהייתי צעירה, אני כל כך רציתי להיות אורחת כקהל, וכל הזמן חיפשתי את המצלמות. כל כך רציתי שיראו אותי לשנייה הזאת, ככה יושבת ומוחאת כפיים אחרי זה, זה מצחיק, ואתה גם רואה תמיד את הקהל עם המשקפיים של פעם, עם התספורות המוזרות, עם האופנה של אז. אני כל פעם שאני רואה שם ילדים, אני אומרת, אוקיי, אני מנסה לחשב בני כמה הם היום. אבל היה בזה משהו מאוד צנוע ומאוד חמוד בפשטותו.
את יודעת, אי אפשר היה לשאל, היה שאלות, זו תקופה שקירשנבאום היה אז בחצי משרה בטלוויזיה, וחצי משרה, או פשוט עשה כסף, אצל ורטהיימר, בעסקר, והוא היה מכין לו סרטי תדמית, והוא ישב אצל אגמון בשאלות, מאיפה אני יודע את זה? כי אני פשוט מאזין לתוכליות האלה, ישב אצל אגמון בשאלות אישיות, ואז שואל אותו אגמון, על מה עוד אתה עובד? אז הוא אומר, אני עובד גם על תוכנית כזאת שתשודר ביום העצמאות, אז הוא אומר, סליחה? מה? למה בחרו בך? שואל אגמון את קירשנבאום. הוא אומר, פשוט עברו על מרשם התושבים ובחרו אותי. שזה נשמע, האמת, כמו משהו שאני לא יודע מה איתך, אבל אני גם אומר לעצמי, למה האיש הזה מנחה? כי עברו על מרשם התושבים, הוא עוד לא הנחה. דליה גוטמן הפיקה אז את המשדר הזה, ואגב, אם אני לא טועה, זה היה החלק הלייט נייטי של האירוע, הוא שודר לדעתי יותר מאוחר, אבל בכל אופן, כן, זה... זה נחמד, כי הם ניסו להכניס את החוסר פמיליאריות, את חוסר, לא חוסר פמיליאריות, את חוסר ה... הייתי אומר דווקא את אובר הפמיליאריות של קירשנבאום, את העובדה שמדברים בגובה העיניים, כפתור פתוח בחולצה.
כן.
טוב, תשמעי, אני פשוט תוך כדי, לא מאמין למראה עיניי. את יודעת שאת פסטיבלי הזמר, בעצם הם היו תחת משרד ראש הממשלה, כי לא הייתה אז רשות השידור, לא היה אז תאגיד כאן, אני מקריא לך מתוך הודעה שפורסמה במעריב ב-64. משרד ראש הממשלה, שירות השידור, כל ישראל, הוועדה לחגיגות יום העצמאות תשכ"ד. היכל התרבות, פעם לא בנייני האומה, פעם היכל התרבות, מוצאי יום העצמאות, 16 באפריל 64, בשעה 9:30. פסטיבל הזמר והפזמון הישראלי תשכ"ד. שושנה דמארי, נחמה הנדל, נעמי לוי, שמעון בר, צמד הפרברים, שלישיית גשר הירקון, שלישיית שריד, להקה מתוך מקהלת רינת, כלומר אי אפשר היה להביא את כולם, אז להקה מתוך מקהלת רינת, תזמור את הבידור של כל ישראל וגרי ברטיני. אני רוצה לספר לכם שהחלום שלי ושל טליה זה שתהיה לנו תוכנית עם תזמור את הבידור. נכון?
לגמרי.
אנחנו רוצים תזמור את הבידור. ויש פה עוד כמה דברים מעניינים.
אולי עם דוד קריבושי, אני מנסה.
אולי כן.
שהוא הסכים.
כן, כן, זה יכול להיות ענק. הופעת אורח, הפזמונאי והמלחין הצרפתי, פרנסיס למרק. המנחה הוא יצחק שימוני, העריכה וההפקה המוזיקלית של חנוך, חסון וגיל אלדמה, ושימי לב, טליה, הדלעות. אנחנו נהפוך לדלעות, אם זה להסתיים אחרי חצות, אבל הדלתות תנהלנה בשעה 9:25 בדיוק.
זה פשוט נפלא.
היית מצטרפת אליי? היית לובשת את הפרווה שלך, ואני את הפרק שלי, והיינו צועדים מעדנות להיכל התרבות.
לגמרי, לגמרי, את הפרווה הסינתטית, אפרופו פרווה סינתטית, יש לי מעיל של אמא שלי, של אתה, פרווה סינתטית של פעם, משנות ה-70, אותנטי, אז אני פשוט...
טוב, סינתטי לפחות אנחנו לא פוגעים ב...
לא, בהחלט, אני, כן, כן, לגמרי, אבל זה מדהים, כל פעם שאני לובשת אותו ומסתובבת בדיזינגוף ועופרת ליד רובל, אני אומרת, אלוהים, נראה לי שנועדתי מאוחר מדי
קצת. את יודעת, לא דיברנו על משקעות עדיין, וזה אולי אירוע ששווה לעסוק בו. קודם כל, אנחנו שתינו כאן קפה מחוזק, אני באמרטו ואת ב...
אני שתיתי, כן, אני אמת שלא נעים, אתמול הייתי במעדניה וחידשתי את מאגר הליקרים שלי, אז אני גם שמתי.
גם חיזקת.
כן, חיזקתי.
אבל לדעתי שווה לדבר על בירות, מכיוון שבהוויה הישראלית, קודם כל בירה שחורה, בירה נשר, מה שנקרא משקה ממלט, זה נחשב עם הלוגו שלהם, עם הפועל השוטה ביד חסונה, נכון? ובזרוע נטויה. את הבירה, ואמרו כוס בירה, כוס בריאות. זה בישראליות נחשב למשקה פחממתי שייתן לך כוח להמשיך ולבנות את ארצנו.
נכון.
וזו ההזדמנות גם להודות לחברות הבירה של ימינו, שלדעתי אגב כולם, נכון? טמפו עושה גם את מכבי וגם את גולדסטאר. אבל...
טמפו ויש, כן, ויש אלכסנדר ויש את כל המבשלות.
טוב, אלה הדור החדש, אלה הדור הבוטיקי. כן, אני מדבר נכון. על המיתולוגיות, ומה שאני שמח לראות זה שגם הן מתחדשות ואיך הן מתחדשות, פשוט מוסיפות אלכוהול. אז יש את מכבי נכון. עם האחוז הגבוה, ויש את גולדסטאר שיצאו עכשיו עם 10%, וזה נורא כיף לראות את הישראל, את הצבריות המחוספסת שלנו, הופכת להיות עוד יותר מחוספסת. ו... לשמחתנו גם פרסומות פחות סקסיסטיות, נכון? לבירה.
נכון, נכון, נכון. זה, כן, זה לגמרי רוח התקופה, אבל אתה יודע, אני שמתי לב שיום עצמאות, אנחנו גם בשנים האחרונות נהיינו סוג של, אני לא אגיד מעצמת יין, אבל כן יש, אנחנו יותר שותים יין, אבל איכשהו ביום העצמאות זה לא תופס היין, לא תופ... זה חג של בירה כמעט לחלוטין, לא משנה באיזה מסיבת גג אני אהיה, או באיזה פיקניק, זה יהיה אוטומטית להביא בירה. אני חושבת שזה משהו ש... וזה אחלה, וזה אחלה. וכן, אני רואה שהרבה אנשים שותים בירות ישראליות. יש בזה משהו יום עצמאותי, לא יודעת להסביר את זה, אני האמת פחות שותה בירה, לא ממש שותה בירה, אבל אז אני אשאר ביינות הישראלים הפעם. ואגב, אנחנו אומנם לא פתחנו, אנחנו מקליטים את זה, יש לומר, בערב יום העצמאות, אני עדיין לא פתחתי את המשקה שלי היום, אבל אני כן הולכת לשתות בקבוק יין של עקב ישראלי בשם קלוד אגת.
מאוד ישראלי השם, קלוד אגת.
כן, האמת שבפעם הראשונה כשאמרו לי יין של קלוד אגת, אני הייתי בטוחה שזה יין צרפתי, אבל... אבל
מעמק הלואר או משהו.
כן, אבל זה נמצא, האמת שזה נמצא בדרך לירושלים, קצת אחרי כרמי יוסף.
נהדר.
יקב מקסים, כן.
לא, זה בסדר, אפשר שמות לועזיים, כי תראי מה בלט באירוע המרכזי, החגיגות המרכזיות של יום העצמאות, תו שין למד ב' 1972, עדיין זה נמצא ב-67 עד 73. היכל הספורט ביד אליהו, הערב, 18 באפריל 72, שתי הצגות, ב-8 וב-11, המסעות היו אז כנראה קודם. בכל אופן, שימי לב מי הכוכבת המרכזית. מרי הופקין. מרי הופקין זה לא זאת ששרה את Those were the days. אני חושב שכן. וגם לואיג'י. לואיג'י עם פטיט ממו, לא? עם אמא קטנה.
נכון.
וטריפונס. טריפונס הגדול.
טריפונס, שיש לי אפילו סלפי איתו, זה מצחיק, בדיוק דיברתי על טריפונס לא מזמן, ממש לפני כמה שעות. ואפרופו הופעות מפעם, אני לא יודעת איך היו ימי נעוריך, ימי עצמאות, אבל הרבה עצמאות שלי כשהייתי בתיכון, היו בעיקר, סבבו בעיקר סביב רוקדים עצמאות. היו שני אירועים גדולים, אחד בגני התערוכה בתל אביב, והשני היה בראשון לציון, באמפי. ורוקדים עצמאות היה אירוע שבאמת היו מביאים לשם אומנים מכל העולם, וכדי להשיג כרטיס בחינם לרוקדים עצמאות, היית פשוט צריך לפתוח חשבון בנק, בין אם זה בבנק פועלים או בין אם בבנק לאומי, חשבון צעיר, ולפני כמה שנים בבנק לאומי, אני חושבת, פרסמו שסגרו 150 אלף חשבונות לא פעילים, ואז אני ככה צייצתי את זה מחדש וכתבתי שאני מאוד מאוד מצטערת על החשבון שפתחתי 3 פעמים וסגרתי רק כדי לקבל כרטיס בחינם לרוקדים עצמאות. אז הרוקדים עצמאות הראשון שלי, אני זוכר, אתה זוכר שהיה את Ace of Base ודוקטור אלבן?
ברור, היית שם? אני ישבתי בבית, עצוב.
הייתי שם, הייתי בכיתה י', הייתי בת 16, ואני לא אשכח את, אני באיזשהו, לא ראיתי שום דבר, ובאיזשהו שלב הזה, מישהו ענק פשוט הרים אותי ואת חברה שלי על הכתפיים, וככה ראינו את כל ההופעה, וזה מאוד הצחיק אותי, כי תכלס ההופעה של דוקטור אלבן הייתה באמת בלתי נשכחת, כי אף אחד לא ידע שום דבר חוץ מסינגל אלויה או It's My Life, לא זוכרת אפילו איזה שיר זה היה, הם ידעו רק שיר אחד ורק את הפזמון. וזה מצחיק, כי כולם באמת באו, אנחנו ככה בילינו את העצמאות, ורוקדים עצמאות השני לדעתי היה עם אביב גפן, עם אור הירח, ואני חושבת שאלה באמת הפעמים היחידות והבודדות והאחרונות שיצאתי למסיבה כלשהי ביום עצמאות. זאת אומרת, אני בדרך כלל מבלה את היום הזה בבית מול הטלוויזיה, כי אני פשוט מאוד נהנית.
אז אני מניח שבנשף ליל העצמאות במועדון טיראן עם עדנה לב, טוני ריי. טוני ריי, זוכרת את טוני ריי?
בטח, בטח.
איי, 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 טוני ריי, כבר אז ב-72. לא, זה אין לתאר, אני פשוט... הנה, גיורא גודי קונה לפשנל עם חגיגת ליל עצמאות משלו. אסתר אופרים במוקד ערב הכוכבים עם צמד הפרברים, שלמה גרוניך, מתי כספי, שלישיית אדלר עם המפוחיות, והמערך דודו דותן. דודו דותן, שני מופעים, 8:31. איי, איזה חגיגה. וגם מלון שרונית בהרצלי הפיתוח עם נשף משלו, מייק בורשטיין, דני גרנות, להקת או שכן או שלא, אווירה אינטימית מזנון עשיר. עכשיו, תסביר לי מה זו אווירה אינטימית שאתה במופע לגיטימי. מה זו אווירה אינטימית? כאילו אין המונים, אין וולגריות, אין אזיאטים, כמו שהיה אומר קישון, לא נעים, זה נשמע גזעני קצת.
לא, אבל זה קישון.
כן.
כן, אווירה אינטימית ומזנון עשיר זה סוג של... ערב בופה במלון עם, 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 עם מוזיקת רקע או משהו כזה.
עם מוזיקת מעליות.
עם מוזיקת מעליות.
וואו, טוב.
תשמע, אני מתגעגעת למסיבות האלה קצת, אני מודה.
לאיזה, לדוקטור אלבן או לבופה במלון?
לא, לבופה במלון, איזה דוקטור אלבן, זה צעיר מדי בשבילי, אני לא, אני אף פעם לא באמת התחברתי לזה, אני חושבת שהשנים שלי ברוקדים עצמאות, היו כי נגררתי חברתית אחרי הדבר הזה.
ואז היא השתנה לרוק עצמאות, ואז באה הקורונה. ככה זה. לא, לא התכוונתי לבאס, אבל ככה זה. זה מה שיצר.
כן, כן.
הנה דבר שעוד לא דיברנו עליו, ושווה לחזור אליו. 1952, אבל זה ליווה את כולם שנים רבות, מצעד יום העצמאות בתל אביב. ולמה בתל אביב? או, בואו נקרא. המצעד הצבאי ביום העצמאות יהיה השנה בתל אביב, ואילו בירושלים יהיה השנה מפגן ספורטיבי צבאי בקנה מידה גדול בערב יום העצמאות. כן? כך מסרו אמש מר אבריאל ומר ארזי, מיד ננסה להבין מי הם, במסיבת עיתונאים בירושלים, בסיפרו על התוכנית הנרחבת של חגיגות יום העצמאות השנה.
כן.
את המפגן, המצעד בתל אביב, אז כן, ראש הממשלה דוד בן גוריון כנראה יהיה בשניהם. שימי לב, החגיגות יעמדו השנה בסימן הצנע, וברוח התוכנית הכלכלית, ואף יבוטלו רוב מסיבות קבלות הפנים.
וואו.
ובתשובה לשאלה למה הוא עבר המסדר הצבאי לתל אביב, אז ענה אותו מר אבריאל, אין לראות בכך החלטה מדינית, כן? אני מזכיר, אז ירושלים הייתה צרה יותר, זה 52, כן. זה לא... והוא אומר, יש לראות בזה כשיקולים טכניים בלבד. ושימי לב לזה, מר אבריאל אמר, כי הממשלה מעוניינת אתה בהצעה לבטל את השבתון ביום העצמאות, אוי ואבוי איזה מזל שלא קרה. ואם יוחלט על כך, יוגש לכנסת תיקון לחוק העצמאות, לפי ההצעה יעבדו באותו יום, יום העצמאות עצמו עד 14:00, וגם יקוימו לימודים. זה בעקבות תוכנית כלכלית, כלומר רצו שהמשק יהיה יותר יצרני, בלי העניין. אבל בכל אופן זה לא קרה, ואני רק אסכם ואני אומר, החג יתחיל רשמית ב-30 באפריל ב-8 בערב, עם הדלקת מסועת העצמאות בהר הרצל, שים לב, אז הייתה מסוע אחת על ידי יושב ראש הכנסת, כפי שקורה היום,
כן,
ואז הודלקו כן. במקום 12 מסועות על ידי נציגי מחוזות הארץ השונים, כזכר ל-י"ב השבטים. טוב, זה נשאר אותו דבר בעצם, נכון?
זה, כן. אני רואה במעריב של שנת 77, אני תמיד מסתכלת, אני אוהבת להסתכל מה קרה בשנה שבה נולדתי, למרות שאני עדיין לא נולדתי, אני נולדתי רק ביולי 77, אבל אני מסתכלת על גיליון יום העצמאות, ערב יום העצמאות של מעריב, ויש שם כתבות באמת, יש שם, הם הקדישו חצי עיתון לדדו, לדוד אלעזר, שזה... אני מנסה לחשוב, אתה יודע, דיברת מקודם על המצעדים הצבאיים, זה משהו ש... זה משהו שהיה מאוד מעניין לראות, זאת אומרת, איך השתנתה התפיסה שלנו, עדיין יש לנו את המטס, ועדיין יש את כל ה... הצבא הפעם היה מאוד 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 במרכז, היום הוא פחות במרכז, אנחנו מדברים יותר על יום הזיכרון, אבל משהו בנפנוף היכולות הצבאיות הישראליות, זה משהו שהיה מאוד מאוד נפוץ בשנים הראשונות של המדינה, וזה מעניין לראות ככה את ההתפתחות, זאת אומרת, אני מסתכלת על זה 77, מבחינתי עוד אוטוטו אני בחיים, זה מצחיק לראות באמת את ההתפתחות שהיא מגיעה בפחות מעשור.
אני חושב שפשוט בכל רגע נתון שבו הרגשנו בסכנה קיומית, הייתה חשיבות להרמת המורל הלאומי גם באמצעות אירוע לא מאוד דמוקרטי, או שלא משדר דמוקרטיה, כמו מצעד צבאי, ובסך הכל זו הייתה התרבות. אני מזכיר שצרפת, לדעתי, עד היום עושה מצעד צבאי, נכון?
נכון.
זאת אומרת, היה גם רעיון של ראש הממשלה להנהיג מצעד צבאי, מחדש.
כן, כן.
אבל זה כמובן לא התקיים.
אנחנו נתעלם מזה, כן.
כן, לא, שזה יוצא משם זה קצת מרגיש פחות, כאילו, את יודעת.
נכון.
אבל זה מה שהיה. ואולי טוב שכך, אולי טוב שאנחנו נשארים עם האלמנט הספורטיבי האקרובטי של טייסנו, ופחות על המצעד ברחובות הערים.
כן.
ומה אני אגיד לך? אולי לפני סיום הספשייל הנהדר הזה, אגב, אנחנו יכולים לדבר עוד שעות, אבל יש קיבולת להזנה שלכם.
בהחלט.
ולאכולת, איך נאמר, ההאכלה של האחסון של הפודקאסט הזה. אז תני לי להדליק אותך בבקשה עם לוח שידורים. ישן, ישן, נושן, עדיין 1952. בליל העצמאות יהיו גם השנה ריקודי עם בחוצות הערים שיודרכו על ידי שידור כל ישראל באחת מתחנותיו. בה בשעה תשדר התחנה השנייה תוכניות חגיגיות המכוונות לבית. רוצה לומר, אחת מרשתות כל ישראל פשוט ישב בן אדם מאולפן ונתן הוראות לאנשים איך לרקוד, וברמקולים ישמיעו את זה. ובתחנה השנייה היו אולפני עצמאות או סוג של, וכמו כן התקיימו תוכניות ספורטיביות מיוחדות, תחרויות שייט, כדורגל ועוד תוכניות בבתי הספר, אבל הנה המקום שלדעתי אנחנו חולמים להיות ולא מתקיים היום. עיתוני עיתונאים, מה שאמרנו בהתחלת המשדר הזה, מוקדשים לציון החג יערכו בכל רחבי הארץ, אבל החגיגות הסתיימו בבל העצמאות, שזה בול, כן? זה השתמשו במילה הזרה לנשף. נשף העצמאות, בעל העצמאות של עיתונאי ירושלים, באולמות מלון המלך דוד, במוצאי השבת שלאחר יום החג. מה עם נשף עיתונאים, או נשף בוהמיאני כזה, עם קוניאק? אין לנו כזה.
אז לא, אין לנו
מתגעגע
כזה.
מתגעגע רק אחת בזרות כן. השנייה לגעגוע
אנחנו
הזה.
אנחנו יכולים לעשות נשף עיתונאים פרטי, אתה יודע.
בדיוק. כנראה שזה מה שיהיה.
לגמרי.
טוב, תליה, הייתה חוויה חזקה ביותר.
ממש, היה כיף. אני רק אציין גם למאזיננו שאנחנו הכנו פלייליסט מסיבת עצמאות, באמת על כל השירים שמזכירים לנו לפחות את יום העצמאות.
וזהו זה.
וזהו.
חג עצמאות שמח. סוף שבוע נפלא. קחו אותנו איתכם לכל מקום. הבונבוניירה, זו הייתה תוכנית העשור החגיגית. תליה, תודה רבה.
תודה, עידן.
והנה מילה לאנשים שבלעדיהם, כנראה שלא היינו כאן.
בעלי עסק? מה הייתם נותנים בשביל שיחה של חצי שעה עם הלקוחות שלכם? אחד על אחד. פודקאסט ממותג, איכותי ומעניין הוא הדרך שלכם לאוזניים שלהם. בלי הפרעות ובלי מתווכים. פודקאסטיקו. פודקאסטים ממותגים לחברות וארגונים. דברו אלינו. פודקאסטיקו.